טוב, אני אעשה איזושהי חזרה בנושא טובת הבנות שלא היו, למרות שזה פרקים יותר מוכרים במסילת ישרים, ולכן אני עושה איזושהי חזרה רעיונית, היא טובה לכולם, זה לא שאני חוזרת על כמובן מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, אבל באמת לנסות להבין מה זה המידה הזאת. בעצם אני מניחה, נכון? אני זוכרת נכון שהבנות של הפסיכומטרי שלנו היו בהקדמה, נכון? דיברנו על חובת, מה חובת האדם בעולמו, אז זה אחרי ההקדמה של המחבר, אז יש שידע בפרק א' שאדם צריך לדעת מה החובה שלו בעולם, מה הוא צריך, ואמרנו שאת החובה הזאת אנחנו צריכים להכניס איפשהו בראש שלנו. זאת אומרת, אי אפשר כל יום להסתובב ולהגיד, אוקיי, אם אני, כן, לא אחזיק מעמד עוד עשור, אז מה אני עושה? אם אני רק עוד שנה חיה, מה אני עושה? אם אני חיה עוד 80 שנה, מה אני עושה? נכון? אי אפשר לחיות ככה, אבל בתפיסה שלי, אני חייבת לדעת מה החובה שלי בעולם, בעצם, בשביל מה באתי לכאן? בשביל מה באתי לעולם? טוב, זה ממש מתנדנד, החבר פה, אנחנו נעיף אותו, שלא יהיה פה את הקלות. זהו, סופי. זהו. אז באמת, זה הדבר הראשון שבן אדם צריך לשאול את עצמו. אחרי שזה מתברר, ואנחנו דיברנו על זה ארוכות, אני לא חוזרת, אני רק אומרת את הרעיון, אחרי שאנחנו מבררים מה החובה שלנו בעולם, אנחנו בעצם צריכים להתחיל לעבוד על המידות האלה, כן? המידות, כן? מידת הזהירות, מידת הזריזות, זה כתוב בתור מידות, אבל דייקנו את זה שבעצם זה לא מידה אלא כלי. כלי שקוראים לו זהירות, זה נכון, זה מידה בנפש, זה נכון שזה מידה בנפש, מידת הזהירות. אבל אני לוקחת את מידת הזהירות ואני משתמשת בכל מה שיש לי בחיים. אני שואלת, האם אני זהירה בזה, 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 בזה ובזה. בסדר? בכל מידה שיש לי, כן, אני יכולה, בכל מידה, בתוך מסילת ישרים, אני בעצם פוגשת כלים. כלים לזהירות. למשל, אני אסביר את זה עוד טיפה. כן, אדם, איך נגיד, כמה מכם מכניסות את היד לאש חיה? אפס, נכון? למה? למה אתם לא עושות את זה? למה אתם לא עושות את זה? אני מתכוונת ליותר משנייה. וגם לאלה שמלקקות את זה, סבבה? מתכוונת כאילו אחרי דקה, לא, לא, כן? כמה עושות את זה ביום? יום אפס, למה? כאילו כל מי שבעזרת השם בריאה בנפשה לא עושה את זה, נכון? לא מכניסה את היד לתוך אש חיה, למה? כי אז נגיד, וואו, איזה בחורה זהירה, נכון? ממש זהירה, את לא רוצה לחטוף גבייה, אז את נזהרת. האדם בטבעו, הטבע שלו הוא שכשהוא חי חיים של נורמליות, הוא נזהר, הוא לומד להיזהר, זה חלק מהלימוד של החיים. זהירות זה דבר בגדול שהוא טבעי. אלא מה? שהרבה פעמים, וזה מה שהרמח"ל אומר בפרק שלנו, בפרקים שלנו, שהוא מדבר על מידת הזהירות, הרבה פעמים בן אדם לא יודע בכלל בהתחלה ממה הוא צריך להיזהר. אז נכון, אש חיה, דברים שהם קיומיים, הישרדותיים, בוודאי שאני יודעת ממה אני צריכה להיזהר, כן? אבל אם אני צריכה בעצם להיזהר מדברים מסוימים ואני לא יודעת להיזהר מהם, נתנו דוגמאות בלי סוף, אבל ניתן שוב את הדוגמאות כמו תמיד, כן, מדיבור שהוא לא נקי, מדיבור שהוא לא, כן, למשל אני מדברת חס וחלילה, אני מדברת לשון הרע ואני לא יודעת שזה אסור, בסדר? אז עצם זה שאני לא יודעת, אני לא נזהרת. מי כן מכניס את היד לאש חיה? מי כן עושה את זה? מי שלא יודע, מי לא יודע? תינוק, נכון? מי רץ לכביש סואן? תינוק. מי שאין בו דעת וידע, מי שלא יודע, עושה דברים שעלולים לסכן אותו, לא כי הוא לא, לא כי הוא לא בן אדם נורמלי, אלא גם יש את אלה שלא נורמליים, בסדר, נשאיר אותם רגע בצד, כי באמת זה אנשים שאין בהם דעת, אבל אפילו ילדים קטנים, בינתיים עד שיתפתח השכל שלהם, הקדוש ברוך הוא מינה את ההורים של הילדים האלה, או את האפוטרופוסים שלהם, לא משנה, המשגיחים שלהם, כן, הוא מינה אותם להיות השכל במקומם. אני אחזיק לילד שלי חזק את היד שלא ירוץ לכביש, כי אין בו את הדעת הזאת לדעת שזה מסוכן, אבל ברגע שהוא רק יבין שזה מסוכן, הוא לא יעשה את זה, כן? אומר הרמח"ל דבר נורא פשוט, וזה ממש תמצות של כל השיעורים שלמדנו עד עכשיו בנושא הזהירות. אומר הרמח"ל בצורה פשוטה, אדם רוצה להיות זהיר, קודם כל הוא צריך לדעת ממה הוא צריך להיזהר, הוא צריך לדעת מה מסוכן לו, כן, בדימוי, מה אש בשבילו, מה כביש סואן בשבילו. ואז ממילא, בצורה מאוד טבעית, הוא יתרחק מהרע. כמעט, כמעט רוב העבודה במידת הזהירות זה רק תשומת הלב. התשומת הלב הוא אומר שיש שני סוגים של אנשים, תכף הם. תכף נקרא עוד דימוי יפה שהוא נותן, אבל יש שני סוגים של אנשים. יש בן אדם שהולך על שפת הנער, כן? והוא שם מחסום על העיניים, בסדר? אז ברור שאם יש לו מחסום על העיניים, כמה סיכוי יש לו ליפול לתוך הנער? סיכוי מאוד מאוד גדול, נכון? כי הוא לא באמת יודע לאן הוא הולך, וכשהעיניים עצומות אפשר לעשות צעד לכאן, צעד לכאן, וליפול. אותו דבר בחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, בן אדם, אם הוא לא יודע, אם הוא לא רואה בעיניים שלו מה נכון לו ומה לא נכון לו, ממה הוא צריך להיזהר וממה הוא לא צריך להיזהר, בוודאי, בוודאי שהוא יכול ליפול. זה הדבר הכי הגיוני שיכול לקרות לו. זאת אומרת, שלב ראשון שאנחנו צריכים לעשות, כשאנחנו מתחילים לעבוד על מידת הזהירות, זה קודם כל לברר לעצמנו מה אנחנו צריכים לעשות. ואם תשימו לב, הברייתא שקראנו בהתחלה אמרנו, תורה מביאה לידי זהירות. מה זה אומר תורה מביאה לידי זהירות? התורה, הידע, שאני יודעת מה מוטל עליי, זה אוטומטית מביא אותי לזהירות. אני אתן דוגמה אחרת כדי שנבין את זה יותר. למשל, שאני מכינה עוגה, בסדר? בבישול זה אולי קצת פחות בולט, כי מקסימום אני שמתי קצת יותר מדי פפריקה, לא סוף העולם, שמתי קצת, לא נורא. יש דברים שזה כן נורא, כן? אבל כשאני צריכה לעשות משהו במידות מדויקות, כשאני צריכה לעשות משהו נורא נורא מדויק, נכון? אז אם אני לא אשים לב, כן? אז תהיה פחות הצלחה, נכון? הדבר לא יצא. למשל, ניסינו להכין סופגניות, שמנו פחות מדי שמרים, היה בסדר. בסדר? עשינו עוד פעם, כי זה היה ממש מייאש. אז עשינו שוב. אבל הפעם הראשונה שעשינו, זה היה חוסר תשומת לב, חוסר ריכוז. לא יודעת מה היה שם, לא שמנו לב. לא יצא, כן? אם אני שמה לב, אם אני מסתכלת, אני מסתכלת על המתכון, אני מדייקת את מה שאני צריכה לעשות, כבר רוב העבודה, כן? היא רק פשוט לעשות את זה. ושמה כמה חשק יש לך כשיש לך את כל המצרכים, שכל הדברים לפנייך, ואת רק צריכה לערבב את הכל ולהכין. יאללה, זה יותר פשוט. כן, אבל כשאני לא יודעת מה אני צריכה לעשות, ויש לי איזה ספק, ואני לא סגורה על זה, אני אשים קצת יותר, קצת פחות, אני אערבב, אסתדר, יהיה בסדר, זה הרגשה אחרת. שוב, זה דוגמאות של הבנה, מה זה בעצם הזהירות. הזהירות היא באמת תשומת לב. אם אנחנו רוצים לתרגם את זה לשפה שלנו, לשפה שלנו, באמת זהירות זה תשומת לב לפקח, כן? הוא אומר, הרוצה לפקח על עצמו, כן? יעשה כל מיני דברים, תכף נראה מה הוא צריך לעשות. עד כאן מה שדיברנו, אני אקרא את סוף פרק ב' ונתחיל בפרק ג', אם כי לדעתי כן למדנו אותו. את כל פרק ג'? טוב, בכל מקרה, הפרק ג' טוב ללמוד אותו מההתחלה, אז לא נורא, אז נלמד אותו מההתחלה. טוב, אני רק אראה את סוף פרק ב', ופשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. הדבר הכי הכי קריטי בתוך כל הדבר הזה, זה שאני יכולה לעשות הכל. אני יכולה, ובאמת אני אומרת לכם עם הסופגניות, לא נעים לי להגיד, עשינו את זה 3 פעמים, סבבה? 3 פעמים, ובדרך כלל יוצא לנו סופגניות על הפעם הראשונה. אז חוץ ממידת הענבה שהיה צריך לפתח שמה, גם באמת, היה משהו, כל פעם היה משהו, פעם השמן היה חם מדי, ופעם זה היה, בקיצור, לא הלך, לא יודעת, לא הלך השנה. אז, ובסוף, כן. לא, באמת, כולנו כבר עשינו מי שברך משפחתי, כבר אמרנו, יאללה, שיצא, שיצא, מה קרה? טוב, אז באמת, באמת צריך לזכור את זה, וזה ממש ממש מתאים לסיפור הסופגניות המשעשע, אבל לכל דבר אחר, ברמת העיקרון אפשר גם להכניס הכל הכל למיקסר או למה שאתם מכניסים, ובסוף איכשהו משהו יתרחש וזה לא יקרה. מי אחראי על זה? ריבונו של עולם. הוא אומר ככה, ופשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילו היה הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי היצר הרע תקיף מאוד. תחשבי על אמת ותדעי, זה נראה שאת יכולה, אבל באמת 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 את לא יכולה לבד. ובאמת החלק השלישי, כן, אחרי שהתבוננת ופיקחת, החלק השני, שאת כבר יודעת מה את צריכה לעשות, שכבר עברת אפילו לעשייה והתחלת לעשות, עכשיו את צריכה לבקש שמי שמלווה את כל התהליך הזה יהיה לצידך, כי ברגע אחד היצר הרע או כל דבר אחר יכול באמת לשנות את המציאות, כי היצר הרע תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, השם לא יעזבנו בידו וגומר. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרי וניצול מיצר הרע. זאת אומרת, עצם הרצון שלי שאלוקים יעזור לי, עצם הרצון שלי שאני יעשה את החלק שלי וריבונו של עולם יעשה את החלק שלו, משנה פלאים את ה, את ה, את ההתנהלות, ובאמת בעזרת השם גם את ההצלחה במעשים שלי. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? אם הוא לא חס, כן, על עצמו. אם את לא עושה הכל כדי לדעת מה את צריכה, כן, אומרים שמי שלא לומד הלכות שבת הוא כאילו, כן, יכול לחלל שבת כל שבת. אז אם את לא לפחות עושה את ההשתדלות של לדעת מה צריכה לעשות בשבת, בכשרות, בשמירת הלשון, אם אני לא יודעת מה ההלכה, ואני אומרת, באמת, אני לא, זה לא כל כך התחום שלי, או לא, זה כל מיני דברים אחרים שאנשים אומרים לעצמם. אז בסוף, איך אלוקים יעזור לך? איך תנצלי מזה, כן? אז באמת אפשר באמת בצורה הכי פרקטית ומעשית מיידית באמת לבקש סייעתא דשמיא בדברים שאת כן עושה. שוב אמרנו שאנחנו עובדים על מה שכן ומרחיבים את הכן. אז מה שאת כן עושה, כן? לבקש ממש סייעתא דשמיא שבאמת זה יצליח. מה שאת כבר כן יודעת, מה שאת כבר כן בעניין, אז תבקשי את עזרת השם בדבר. והוא כעניין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. אז באמת, חשוב לדעת, כן? וזה בעצם פרק ב' מדבר על מה זה מידת הזהירות. מידת הזהירות זה התבוננות, פיקוח, כן? ברור, מי אני, מה אני צריכה לעשות, מה מוטל עליי, מה החובות שלי, כן? מה הזכויות שלי בעזרת השם, מה הדבר שאותו אני צריכה לעשות, כן? וממילא בפועל הזה אמרנו בלי סייעתא דשמיא אי אפשר, אבל באמת זה החלק הראשון מה זה מידת הזהירות. פרק ג', בעזרת השם אנחנו נתחיל אותו עכשיו. פרק ג' מדבר על חלקי הזהירות, החלקים, ממה המידה הזו בנויה. בסדר? אז אני גם בעזרת השם, בגלל שזה כבר למדנו את זה, אז אני עושה ככה מין חזרה קצרה. הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים מן ההשקפות הצריכות להיות, או אחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. אני אסביר מה הכוונה ממש בזריזות, ואפילו אולי אני אדלג כמה חלקים ברשותכם, כי באמת כבר למדנו את זה. יש בעצם, במידת הזהירות, בעצם איזושהי מין חלוקה, אפילו גרפית אפשר להגיד, כן? מה הטוב ומה הרע? תגידי, העולם מורכב, כן, אבל לפני כן יש טוב ברור ויש רע ברור, כן? הטוב הברור כי הוא מצוות, הרע ברור, עבירות, בסדר, זה הכי הכי גס. שאפשר לחלק את זה, יש טוב ורע. קודם כל בן אדם רוצה לפקח על עצמו, כן? אחרי שבררנו שזה עניין הזהירות, אדם שרוצה לפקח על עצמו, קודם כל צריך לעשות חלוקה. מה בעצם מוטל עליי? יש את הטוב ויש את הרע, זה חלוקה. עכשיו, השנייה על המעשים אשר הוא עושה. עכשיו יש טוב ורע. עכשיו, איפה אני בתוך הטוב והרע הזה? מה אני עושה מכלל הטוב ומה אני עושה מכלל הרע? בסדר? וזה בשעת מעשה, ושלא בשעת מעשה. אז הסברנו שבשעת מעשה, אדם תוך כדי, נגיד עכשיו אני מעבירה שיעור, בסדר, אני מלמדת, לומדת, לא יודעת איך נגדיר את זה, ואני מדברת, תוך כדי השיעור אני צריכה לחשוב, אם מה שאני אומרת זה נכון, זה מדויק, זה מכוון, זה מה שתכננתי, בלה בלה בלה, כן? צריכה לעשות איזשהו בירות תוך כדי. אחרי השיעור, נחזור הביתה, ואני אשאל את עצמי, עכשיו, או אולי בשעות יותר מאוחרות שיהיה קצת שקט, אני אשאל את עצמי, האם כיוונתי למטרה שתכננתי, האם עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות, האם זה נכון? יש בשעת מעשה, יש שלא בשעת מעשה. דוגמה נוספת, דיבור, כן? שוב, שמירת הלשון. בגדול, תוך כדי שאני מדברת, אני חושבת שזה בסדר. אחר כך אני יושבת עם עצמי ואני אומרת, וואי, את המשפט הזה לא היה כדאי שאני אגיד, נכון? יש דברים שאני יכולה עד גבול מסוים לעשות תוך כדי, יש דברים שכדאי לבדוק אחר כך אם הם באמת טעמו את מה שאני חושבת שהוא טוב. אם הם באמת תאמו את מה שאני חושבת שהוא נכון. בסדר? בטח, וואי, איזה כיף. רגע, שנייה, אני אביא את הקפה. שלי.
כאילו, על העניין של תוך כדי מעשה גם לחשוב ולהתמונן. כאילו, זה לא קצת, כאילו, לא עדיף פשוט הכל לחשוב אחרי זה, לפני זה, כאילו, למה? לא עדיף תוך כדי, כאילו, לעשות המעשה עד הסוף, לחיות בתוכל, לחיות את הרגע, כאילו.
אז השאלה מהממת, ואני חושבת שאפילו התייחסנו אליה פעם קודמת בשיעור הקודם. באמת, באמת, אם היינו אומרים ככה, בן אדם היה מתנהג איך שהוא רוצה, איך שיוצא, ואחרי מעשה, חושב מה הוא צריך לעשות פעם הבאה. הרעיון שהרמח"ל אומר, אומר, אל תסיר מעצמך אחריות גם תוך כדי. זה נכון שצריך ללמוד לעשות את זה לא בצורה של להיתקע. אוקיי, אני יכולה להגיד את זה, אני יכולה להגיד את זה, אני כן, אני בסוף לא אדבר, אני בסוף לא אגיד, אני בסוף לא אתפקד, אני בסוף אני אהיה כפואה בכל שלב. אבל הנכון הוא לקחת אחריות על כל החלקים. גם תוך כדי מעשה אפשר לשפר. אתן לך דוגמה יותר ברורה, נהיגה. בסדר? אם אני אגיד, טוב, אחר כך תבררי מה היה גרוע בנהיגה שלך, פחות טוב. תוך כדי תנועה, את יכולה לשפר מהלכים. את נוסעת מהר מדי, את מורידה את המהירות. את לא אוטטת, אז תאוטטי, תוך כדי, תשימי, וואי, לא אוטטתי, יאללה, מאוטטת, בסדר? זה תוך כדי תנועה. אחר כך אני אשאל את עצמי, וואי, למה יעצתי כל כך? כאילו, למה עברתי על החוק? לא משנה, כל פעם אני אשאל את עצמי, מה היה הנקודה הלא נכונה? אבל תוך כדי המגמה, תחשבי, כאילו, אני חושבת שצריך לחשוב לעצמך, מה יותר נכון, מה יכניס אותך יותר נכון למסלול. אם אני אומרת, טוב, אני אנהג איך שאני אנהג, ואחר כך אני אברר לעצמי. אפילו בשמירת הלשון זה ממש מכשלה, הדבר הזה. כי אתה אומר, אוקיי, אני לא בטוחה שזה בסדר, אני אדבר עכשיו מה שאני אדבר, ואחר כך אני אעשה את הברור כמו שצריך, וכשאני אעשה את הברור כמו שצריך, אני גם ידע מה לעשות. זה דבר שהוא בעייתי, כי אני הרבה פעמים מפול בהמון המון דברים, בלי, כאילו, תוך כדי המעשה. אני תהילה חושבת, את לא...
אני מבינה, אבל...
מה מפריע לך?
כאילו, סיטואציות שסתם בחיים, כאילו, לא יודע, סתם, אתה חווה חווה המסיים, הדבר הזה. אז כאילו, כל הזמן לעשות את הברור הזה, כאילו, זה נראה לי יכול להטריף.
נכון. אז זה כיוון נוסף של השאלה הזאת. אני מסכימה איתך שמאוד מאוד צריך ללמוד לעשות את זה. שוב אמרנו שבמוח האחורי נקרא לזה, צריך להיות ידיעה שאנחנו בעולם הזה לא סתם. אנחנו לא סתם בעולם הזה, אנחנו לא סתם בחיים האלה. יש סיבה, יש לי מטרה ספציפית שלי. יש מטרה כלל עולמית שאני חלק מאיזה פאזל עצום שקוראים לו עם ישראל וכו' וכו', כן? יש את הדבר הזה והוא צריך להיות לי באמת פה. למה הוא צריך להיות לי פה? כי אם הוא יהיה לי פה, כמו שאמרת, אני אחיה טירוף, אני לא אצליח לתפקד. כן? כי אם אני מבינה שכל פעולה שאני עושה יכולה להיות, לא יודעת מה, להוסיף זכויות לעם ישראל או להוריד זכויות מעם ישראל, אני אהיה בחרדה מתמדת, וככל הנראה אני לא אעשה כלום. בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, האדם בנפש שלו צריך להתרגל שכל רגע וכל דקה משמעותי. עכשיו, כשאת מציגה את זה, לי זה נשמע, תגידי לי אם אני צודקת, בסדר? אבל לפחות לי זה נשמע שזה באמת משהו שהוא יכול להכניס אותך לאיזשהו מין דרייב כזה שהוא לא בריא, שהוא לא נכון, שאני כל הזמן אהיה עסוקה ב, טוב זה טוב, זה לא טוב, זה נכון, זה לא נכון, אני צריכה, אני לא צריכה. מצד שני, לפחות מניסיוני, ואני חושבת שגם הרמח"ל קדם לי בהרבה, כן? לא צריך לעשות את זה בנרבים, ולא צריך לעשות את זה בעצבים. צריך פשוט לשים לי בראש איזושהי תפיסה שאני משתדלת. עם הכלים שיש לי, עם היכולות שיש לי, עם מה שיש לי פה כרגע, עם מה שאספתי בתיקים שלי עד עכשיו, אני צריכה להשתדל לעשות את המקסימום הכי טוב שאני יכולה במצב הנתון. ואני לא אומרת, אוקיי, אחר כך אני אברר לעצמי. אחר כך שאני אברר לעצמי, כאילו הוא אומר בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. זה ברור שונה. את צודקת שהוא מוגבל, גם לכן הוא נדרש. יש את הבשעת מעשה. יש בזמן שאני מתנהלת, אני צריכה לדעת, אם אני עושה משהו, וזה גם נותן הזדמנות לבן אדם לשנות מפני זה שהוא לא רוצה לחטוא. אם אני אגיד טוב, אני אברר אחר כך. אז אני כאילו זורק את האחריות על הזמן הנוכח, שאני לגמרי יכולה לשנות את מעשיי, לדייק את עצמי, לעצור דיבור באמצע. אני לא יודעת כמה קרה לכם, אבל זה אחד הקשים. להפסיק דיבור שהוא לא נכון באמצע, הוא מאוד 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 קשה. מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אבל אם אני יודעת שזה לא נכון, תוך כדי המעשה, אני מזכירה לעצמי, עכשיו שוב, זה לא בבת אחת, יש לי כאילו רשימת מטלות, ואז אני אומרת, אני בזה או אני לא בזה, אני בעניין או לא בעניין. בתוך החיים, כאילו, שלא בשעת מעשה, אני מגדירה לעצמי את המטרות שלי. ובחיים, וביום יום, אני בוחנת את זה, בנועם, בנחת, לא בעצבנות, אני בוחנת, אם זה באמת נאמן למה שאני אתן לכם דוגמה עכשיו מהישיבת מורים. בישיבת מורים אפשר להגיד מיליון דברים, נכון? יש הלכה. שאומרת שאפשר לדבר על תלמידים על מנת לקדם אותם. עכשיו תדעו שזה מאוד 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 עבודה שצריך להיות נאמן מאוד להלכה הזאת, מאוד. למשל, באמת, אני אומרת לכם דוגמה מעכשיו, מורחת ציינה, כמובן שאני לא אגיד מה, על תלמידה אחת שכל פעם היא לא נוכחת מסיבה מסוימת, וכל פעם היא אומרת לה, והתחיל שם איזשהו דיון, שוב, אני לא מדברת, זה משהו שבשניות קורה ובשניות אפשר לחזלש את זה. אבל אם הייתי אומרת לעצמי, אני אטפל בזה אחר כך או אני אראה אחר כך, יכול להיות שלא היה לי מספיק אפילו עוז רוח להגיד, טוב, בואו נדייק מה, על מה אנחנו רוצים לדבר. היא אמרה משהו לתלמידה הזאת, אני אמרתי לה, נראה לי שאפשר לדבר על זה אחר כך, ודילגנו. הרעיון הוא שאתה צריך להיות נאמן תוך כדי למגמות ששמת לעצמך קודם. ואם תגיד אחר כך, יכול להיות שתפספס את ההזדמנות לקיים את מה שרצית. כי איפה זה קורה בפועל? נכון שבלילה שאני חושבת עם עצמי או בבוקר או לא משנה, הקדשתי לעצמי זמן של בירור ודיון וכן, עשיתי את זה. אבל אחר כך שאני באה לחיים עצמם, אז אני אראה איך עבר עליי היום, ואז עוד פעם אני איפול בזה ועוד פעם, מבינה?
את השאלה, איך עושים את זה תוך כדי מעשה, כאילו בצורה נכונה?
אני חושבת שהצורה הנכונה היא הגדרת המטרות קודם, כן? יש לי נגיד מטרה, לשמור על הלשון, בסדר? אני אומרת לעצמי, היום, אני גם מתפללת על זה, כי אני צריכה סיידת ישמעי, נכון? אני היום רוצה להגיד רק מה שנדרש. בסדר? רק מה שמותר, רק מה שלפי ההלכה וכו'. שמתי לי מטרה, למדתי נגיד את כל ההלכות בעניין הזה, למדתי את ההלכות של מורים, למדתי את ההלכות של תלמידים, למדתי את כל ההלכות בנושא הזה. עכשיו אני יודעת פיקס מה מותר, מה אסור. בסדר? עכשיו אני נתקלת במשהו שלא תואם את מה שהגדרתי לעצמי. בסדר? תוך כדי תנועה, אני יכולה, כן, גם חשוב לא לפגוע באנשים, וחשוב, יש הרבה חשובים שם, כן? יש הרבה דברים שאתה צריך לשים לב אליהם בתוך הסיטואציות האלה, ולכן אני שמתי לעצמי מטרה כזאת, אופס, במציאות עכשיו אני נתקלת בזה. אז אני שואל את עצמי, כן, אני מגיבה, מה שהיה נכון לי באותו רגע, עכשיו אני נותנת לך דוגמה של משהו שהיה, זה היה לי נכון באותו רגע, עכשיו כשאני אלך הביתה, אני שוב אשאל את עצמי, איך אפשר היה לעשות אולי אחרת, אולי אפשר היה לבוא, אולי אני יכולה להגיד לעצמי, בסיפור הזה עשית את הטוב ביותר שהיה צריך לעשות, ובזה נגמר הדיון. אבל זה פה, זה משהו שאני חשוב לי, זה משהו שאני בתוך כדי מתנהלת איתו, זה משהו שכן, זה עוד יותר, המדרגה עוד יותר טובה היא שאתה עושה לעצמך, כן, סימולציות כאלה. מה, למשל, מה יכול להיות בסיטואציה? מה קרה? מה, לפסיכומטרים? נכון, בוא נשתמש בעברית, אתה עושה לעצמך כל מיני דוגמאות כאלה, בסדר? אתה עושה לעצמך כל מיני התנסויות כאלה בראש. אם למשל, נגיד, כן, דיברנו על כעס, נראה לי פעם קודמת, כן, דיברנו על כל מיני דברים שאתה נתקל בהם, וכאילו זה אונליין, ואתה לא... אתה עושה לעצמך כל מיני שאלות, כאילו, אוקיי, נגיד אני יודעת שאני תמיד מתעצבנת בשעה הזאת, או אני תמיד, לא יודעת מה, תמיד נופלת עם אותה חברה על, בדיבור לא... אז אני שואלת עצמי, טוב, היא תתחיל סיפור, ואז מה אני אעשה, ואז מה אני אגיב, ואז כשזה מגיע, כן, אז יש לי כבר איזשהו כיוון מה אני צריכה לעשות. אני יכולה להחליט מראש על המון דברים, אבל בסופו של דבר, ברור שהמציאות תמיד יכולה להפתיע אותי, אז תוך כדי אני, שוב, עם המגמות ששמתי לעצמי, אני יכולה ליישם אותם בחיים עצמם. אבל יש חשיבות עליונה, ובגלל זה אני חושבת שהשקעתי בזה כמה דקות, חשיבות עליונה לתוך כדי. עליונה. אבל צריך לעשות את זה שוב, לא בלחץ. אם את רואה שזה מלחיץ אותך, תשאלי את עצמך אחר כך, למה אני בלחץ מזה? כאילו, מה האפשרויות? מה יכול לקרות? תדעו לכם שלרוב הדברים, למרות שאלוקים תמיד מפתיע אותנו, יש 4-5 אפשרויות, נכון? תמיד אפשר להיות מופתעים, ויש דברים שאתה אף פעם לא חשבת שיקרו והם כן קרו, אבל בגדול, מה האפשרויות? כן? נגיד, אני חוזרת הביתה, יכול להיות שיעצבן אותי משהו, יכול להיות שלא יודעת מה, שיהיה לי איזה טלפון שלא היה במקום, או שנגיד, לא יודעת, נגיד החלטתי, סתם, אני נותנת דוגמאות כדי ככה להסביר את התוך כדי, נגיד החלטתי שאני לא מדברת בטלפון בשעה שהילדים הקטנים שלי ירים. לא מדברת בטלפון. זו החלטה שהחלטתי מזמן, שהגדולים שלי היו פיצים, כאילו... עכשיו, ההחלטה באה לא מאהבת מרדכי, אלא בסינת המן, כל פעם שהייתי עונה לטלפון, משהו היה נשבר, או משהו היה קורה. אמרתי, נשמה, תקשיבי למציאות, אל תעני לטלפון, לא כדאי, זה פשוט עושה לך בלגן בבית, לא אוהבת את זה. אז לא הייתי עונה לטלפון, והטלפון היה מתלצל, עד שזה גם עצבן אותי, הוצאתי אותו מהקיר. מאז נהיו פלאפונים, מאז תקופת האבן נהיו עוד כל מיני דברים שצריך להתמודד איתם. ואני רואה שאני עדיין נאמנה לחוק הקודם, שאני לא מדברת בטלפון בצהריים, אבל מה מצחיק? אני לא מדברת, אבל אני עונה ל-5,000 הודעות, אז מה עשינו? אז נכון, אז אני צריכה לעשות לעצמי איזשהו פירמות מחדש, נכון? אז אני יכולה להחליט מראש שאני לא מדברת בטלפון, אבל הנה הגיעה הודעה, הודעה זה לא נורא, זה לוקח שנייה, וזה לוקח עוד שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה. יכול להיות שזה לא נכון, ויכול להיות שזה כן נכון, ואני צריכה לברר עם עצמי תוך כדי, ואני לא מדברת כרגע על מצווה, אני מדברת על התנהלות. החלטה שהחלטתי מראש, ההתנהלות שלי תוך כדי, הבירור אחרי מעשה, ושוב, ההתנהלות שלי תוך כדי. ההתנהלות שלי תוך כדי זה כאילו החיים עצמם. זה כאילו אתה לא יכול לוותר על זה. בסוף אתה נמדד בעולם הזה עם מה גם עשית, עם מה עשית בפועל. איך היית? איך היית את מה שחשבת שצריך לחיות? ולכן אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא בוודאי נגזר ממה שתחליטי בקודם. זאת אומרת, אני מחליטה קודם, אני רואה מה קורה לי בפועל. יכול להיות שלמשל תגלי, סתם לא את, כן? כל אחת אחרת, תגלה שיש לה בכלל חוסר ריכוז. היא כאילו בכלל שכחה מה היא החליטה. אתמול בלילה היה לה מלא דברים, ופתאום בחיים עצמם כאילו זה בכלל לא, מה קשור? כאילו מה בכלל החלטתי? אני בכלל לא זכרתי את זה. הגעתי לסוף היום, אותו בן אדם כאילו, שהייתי קודם. אז באמת מה שאפשר לעשות זה באמת, קודם כל מי שזה עוזר לה, אפשר לכתוב לעצמך. וגם אנחנו נתקדם עם מידת הזהירות ונראה שזה, לכתוב לעצמך זה, זה באמת בריכוז ולא בהתפזרות, בדבר מאוד מאוד ספציפי, לא ללכת על כל הקופה, להתנסות על דברים נורא פשוטים, זה יכול להיות, שוב, זה יכול להיות שמירת הלשון, זה יכול להיות נטילת ידיים, זה יכול להיות, כן, דברים נורא נורא, נורא פשוטים, ומהם ללמוד על הדברים גם הגדולים, או שזה הולך ומתרחב, אבל בוודאי שצריך את שני החלקים האלה. בסדר? אני מקווה שעניתי לך. נראה לי כבר בהתלהבות יתרה. טוב. שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה, ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בהם מהרע, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה, יעשה לסור מן הרע הוא ולהתאר ממנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, וגם את זה אמרנו פעם קודמת, אנחנו צריכים לדעת, שכן דיברנו על זה הרבה, על גן שעשועים וכו', נכון? אנחנו צריכים, זה היה השיעור האחרון שלנו אבל, אז זה בסדר, אז אנחנו מתפלספים על אותו עניין, כנראה שהוא חשוב. אנחנו צריכים לדעת שהכי קל לנו, במיוחד בנות של מדרשה, אבל אני אגיד שבכלל, הכי קל לנו להגיד, מה זאת אומרת תחבולות? תביני את העומק של העניין, ותהי בעניין, כאילו מה תחבולות? את צריכה לעשות לעצמך תחבולות לא לדבר לשון הרע? פשוט אל דברי לשון הרע, 31 לאווים, ו-32, משהו כזה, 30 לאווים ואסאין, ככה אומרים, כן? כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה דברים, פשוט אל תדברי לשון הרע. טוב, מהחדר הזה כולנו יוצאות, לא מדברות יותר לשון הרע, נקודה. נכון? הכי פשוט. הרי ברור שכדי להינצל מהדבר הזה, אומר הרמח"ל, תעשו תחבולות. אחרי שהבנת שנפלת בדבר הזה, ככל הנראה, בחיים האמיתיים, את תפלי בזה שוב. למה? כי זה הטבע, כי החומר מושך, כי יש יצר של סקרנות, כי מיליון סיבות. תעשי תחבולה, תבררי עם עצמך מה הדבר שגורם לך לאיזושהי בעיה. ותעשי תחבולה כנגד זה. וזה נראה לנו באמת איזשהו משהו שהוא באמת רדוד. אנחנו לפעמים לא אוהבים לראות עצמנו במעין תחבולות, אבל באמת באמת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ודבר זה הוא דיון חכמנו זיכרונם לברכה, באורם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואיך הדאמרי ימשמש במעשיו, נסביר את זה גם בקצרה, יש למשמש ויש לפשפש, לפשפש בתוך חנות, כן, אנחנו נתנו דוגמה, שזה כמו חנות בגדים, בסדר, חנות בגדים, את נכנסת, את ככה עוברת על הקולבים ובודקת איזה סמלה נראית לך בכיוון, איזה צבע, איזה צורה, ואז הגעת לאיזה סמלה שנראית לך, זה כבר למשמש. את בודקת מעבד, את מבררת אם זה טוב, את מסתכלת על זה מרחוק, את מודדת את זה, את שם את זה ליד הפנים שלך, אחר כך את מסתכלת על עצמך במראה, ואת אומרת, יאללה, נמדוד, נכון? זה משהו אחר. יש להסתכל, לזכור את הדברים, ויש ממש למשש אותם, כן? אז אומר הרמח"ל, צריך כן שאדם ימשמש את הדברים שהוא חי אותם, קודם שיסתכל בסקירה כללית ואחר כך יותר ספציפית, ותראה ששני הלשונות הם שתי עזרות טובות ומועילות מאוד, כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם. החמישמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, ולחקור לראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק או חלש ובלוי, כי ימשמש במעשה לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי. כלל הדבר יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל הסכם, למען לא יתקלקלו. ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו הרי אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. מה אנחנו אומרים על זה? את עושה עכשיו עבודה למישהי, נגיד, לקחת, אתם עובדות לפעמים? לקחת עבודה, את הולכת לעבוד בניקיון, ואז היא אומרת לך, אני אשלם לך בערך... בערך, בסוף החודש אני אגיד לך, בערך, כמה תרצי ללכת לעבודה הזאת, כמה רצינות תהיה לך בעבודה הזאת, את רוצה לדעת בדיוק, בדיוק אבל, כמה כסף הולכים לשלם לך, נכון? וזה יהיה 50 לשעה, 52 לשעה, אם זה יהיה 20 לשעה, 25 לשעה, את רוצה לדעת בדיוק כמה ישלמו לך. אומר הרמח"ל על המעשים שלך, תתייחסי כאילו זה כסף וזהב. את עכשיו צריכה לראות אם זה בדיוק הדבר או לא בדיוק הדבר, אם זה דבר נכון לך או לא נכון לך. שוב תעלה השאלה של נופר, שוב תעלה השאלה שלך של וואו, אנחנו הולכים להיתקע כאילו. אני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב, ואנחנו ממש צריכים לסיים עוד כמה דקות, אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב בעניין עבודת המידות. החיים, החיים האמיתיים, באמת כולם דורשים מאיתנו עבודה מתמדת. אנחנו נדרשים מצד אחד כל הזמן לחיות, פשוט לחיות את החיים, כי זה, כי זה מה שנדרש מאיתנו. ובמקביל צריך לחיות באמת בתאום מלא עם עבודת מוסר, עבודת מידות ותורה ומצוות. איך אנחנו הופכים את התורה והמצוות להיות החיים שלי, וממילא לא להרגיש שזה משהו שאני צריכה להיתקע עליו או לא לזרום בגללו. הזרימה הכי טובה זה אמירה שאולי אם הייתי אומרת אותה לפני 20 שנה לא הייתי מאמינה לעצמי, אבל איך אני הופך את החיים של התורה להיות הזרימה? זה הזרימה האמיתית, הזרימה האמיתית, זרימת החיים הנכונה היא עבודת המידות. כמו הדוגמה הידועה על מכונת כביסה, שאם נשים באבנים היא לא תעבוד, ואם נשים בדברים אחרים, אז היא לא תזרום בסוף, היא תתקע לי. למרות שזה יהיה לי מאוד מגניב לראות אבנים בתוך הקופסה, בסוף את הבגדים שלי זה לא יחבס. אותו דבר הנפש היהודית, הדבר הטבעי ביותר והזורם ביותר ואולי היפה ביותר לנפש שלי, זה בדיוק אותם חוקים שאני מרגישה שכאילו תוקעים את הזרימה, שכאילו מה, אני צריכה לחשוב כל הזמן ואיך אני אחיה ואיך אני אהיה נורמלית ואיך אני אחיה חיים נורמליים. בעזרת השם, אם זה יהפוך לך לטבע שני, וזה בעצם השאיפה במידת הזהירות, שזה יהפוך לטבע שני, איך אני מכניסה את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי. בדיוק עכשיו לימדתי במחשבת ישראל, נסה להיזכר מי זה היה, הרב דסלר, מדבר על חמש צורות ללמוד אמונה. חמש, הוא אפילו לא קורא לזה מדרגות, זה כאילו חמש כיוונים, כל אחד מה שנוגע לו. אחד צריך לחקור, כמו הפיזיקאים, שצריכים כאילו מתוך התבוננות וחקירה, מי היה ככה אברהם אבינו, כן? הוא ממש חקר, מתוך החקירה הוא גילה את אלוקים, נכון? זה אברהם אבינו. ויש אנשים שהאמונה התמימה, כן, והאמון בעולם והתחושה שבאמת כל דבר באמת ממנו, מהקדוש ברוך הוא, זה הדבר הנכון ביותר. ויש עוד כמה דוגמאות, אני לא זוכרת את כולם, אבל אני יכולה לומר שבאמת יש דרך שהתורה והמצוות יהפכו להיות החיים שלי, ולא שזה יהיה לי משהו שאני אצטרך כל הזמן להיתקע בו. אז זה נכון שכשלומדים משהו חדש, הנה היה לכם עכשיו את הפסיכומטרי, אולי בפעם הראשונה שעשית את התרגיל לפני הסימולציות היה לך יותר מורכב, אחרי הסימולציות היה לך עוד יותר מורכב, לא משנה. בקיצור, פסיכומטרי זה לא הדוגמה הטובה ביותר, אבל באמת, 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 הדברים כשאני עושה אותם בפעם הראשונה, בוודאי שהם לא טבעיים לי. וכשאני עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, נהיגה זה אותו דבר, יש נהיגה שהופכת להיות נהיגה אוטומטית, נכון? בהתחלה אני, רגע, אתם נוהגות, מישהי מכירות? יודעות? עברתם טסטים וזה? בקיצור, כן, כשנוהגים בהתחלה, עם המורה, יש כאילו כל שלב, השלב הראשון זה הנהיגה, הלימוד, כן, לימוד כמו שאת נוהגת נורא נורא לאט, ואת נורא לא יודעת, ואת שוכחת להחליף הילוכים וכו'. ואחר כך, את עוברת את הטסט בשעה טובה, ואת מתחילה לנהוג לבד, זה עוד שלב. וגם אז את לומדת את עצמך בתוך הרכב של ההורים, שזה לא הרכב של המורה, ואז שוב את צריכה להתרגל עד שזה הופך לך להיות ממש טבעי, שאפילו את יכולה להדליק מוזיקה וגם לנהוג ביחד, כן? וכולי וכולי, כן? או שאת יכולה לדבר עם חברה או שלא משנה, כן? בהתחלה, דברים הם לא טבעיים. ובהמשך הם נהיים טבעיים, טבעיים, אולי לכם זה היה יותר פשוט, אני כל שלב כזה, היה לי ממש מתוסבכת להכניס כל מיני עצמים זרים לנהיגה שלי. בקיצור, ולאט לאט באמת הדבר הזה הופך להיות הטבע השני שלי, שאני אפילו לא צריכה לדעת שום דבר, אני פשוט נוהגת בצורה טבעית וברורה. אז בעזרת השם, אנחנו נעמוד כאן. בשיעור הבא, אני שמה לי גם סימניה, אנחנו נדבר על הדברים המסובכים בתוך מידת הזהירות. זאת אומרת, עד עכשיו זה נשמע פשוט וקל, בואו נראה איך יוצאים לדרך. בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא. תודה לכם.